טוב, שלום.
תארו לעצמכם שאתם יושבים במסעדה מפוארת באירופה, באיזה בניין גבוה, שם 17 קומות, ובקומה 17 שם מסעדה היפה שאתם משקיפים על ורשה, ואתם אוכלים שם אוכל משובח ושותים יין בורז'ולה בהשגחת בדץ פריז, ונהנים מכל האוכל הגורמה שיש שם. אבל למטה, בקומה התחתונה, המסעדה המפוארת הזאת היא גובלת עם גטו, גטו ורשה. ושם בגטו הזה, אבא ואמא שלכם, אחים, אחיות, הכל. האם יכולתם להמשיך ליהנות במסעדה המפוארת הזאת? היה לכם שם כיף? ברור שלא. מה הייתם עושים? הייתם לוקחים את כל המפה על השולחן שיש, עם כל האוכל שם, עם העוגות ועם הסטייקים, הכל ביחד. הייתם לוקחים את זה ורצים למטה, ונותנים את כל זה ליהודים שנמצאים שם בגטו. אני חושב שהציור הזה הוא ציור שמראה עד כמה אבסורדית היא המחשבה הפשוטה, האנושית, הרגילה, שיש גן עדן וגיהנום כדבר בפני עצמו. כמה זה שטות לחשוב שיש כזה דבר גן עדן כדבר בפני עצמו. זאת אומרת, אנחנו קולטים את המונחים הללו, גן עדן וגיהנום, מגויים. מהשפעה של נוצרות ומהשפעה של אסלאם ועוד כל מיני השפעות, ובמיוחד של הוליווד. אתם מבינים, זה לא ייתכן שישנו גן עדן כפי שהתרבות מתארת אותו, או גיהנום כפי שתרבות מתארת אותו. זה פשוט דבר שהוא שטות גדולה. למה? כי לפי התפיסה הגויית, מה זה גן עדן גיהנום, אז בגן עדן יכולים להיות רק רשעים, וצדיקים אמיתיים חייבים להיות רק בגיהנום. למה? בוא נחזור לציור הזה שאתם יושבים שם במסעדה. נגיד אתם יושבים ועוד לא הביאו לכם מנה אחרונה שם בתוך הפאר הזה של מסעדה, ואז אתם רואים שיש שם אבא ואמא, ואתם אומרים, בסדר, אני קודם אגמור לאכול מה שיש לי כאן, ואחר כך אני אלך לבקר לו, לשאול מה שלומם, אולי אני יכול לעזור משהו. אם אתם ממשיכים לשבת במסעדה הזאת וליהנות, אז מי אתם? איך יכול להיות שצדיק יושב בגן עדן, נהנה מזיו השכינה, הוא נמצא בעולמות העליונים, והוא יודע שאבא ואמא שלו נמצאים בגיהנום? אז לא אבא, אמא, אז אחות, לא אחות, אז בן דוד, חבר, שכן, סתם יהודי. איך יכול להיות שהוא יושב בגן עדן? לא אכפת לו מיהודים שסובלים שם בגיהנום? כל אחד והדרך שלו. הם לא קימו מצוות, אז הם קיבלו מה שמגיע להם. אני קיימתי, מגיע מה שקיבלתי, מה שמגיע לי. אז לכן קיבלתי גן עדן, מגיע לי. אז מי הוא זה שאומר ככה? רשע. רק רשעים יכולים להיות בגן עדן. רק רשעים. ומה הצדיק אמיתי יעשה? הוא ירוץ לגטו, הוא ייכנס לגיהנום, להציל משם אנשים, לתקן, לקרר את הגיהנום, לא יודע מה, סתם לחלוק איתם את, את הגורל המר שיש להם? לא יודע מה. אבל ברור שצדיק יהיה בגיהנום. תבינים, הציור הילדותי הזה שאנחנו קולטים מה זה גן עדן גיהנום, זה פשוט לא ייתכן, זה פשוט לא קיים. זאת המצאה. הבעיה היא שאנחנו באמת מאוד מאוד מושפעים. מאיפה אנחנו יודעים? למה אנחנו חושבים ככה, מה שאנחנו חושבים? כי אנחנו מכירים יהדות בדרך כלל או מגננת ברכה או מהוליווד. או במקרה עוד יותר גרוע, אז מנוצרות ודברים אחרים. מה אנחנו יודעים? מה זה נשמה? מה זה עולם הבא? מה זה רחמים? מה זה נבואה? מה זה השם? מה זה תפילה? גן עדן? גיהנום? כל זה אנחנו יודעים, את זה מגויים. תפיסת עולם שלנו, מושגים שלנו, מה שאנחנו חושבים, מה זה יהדות על יהדות עצמה, זה משם. כולל את הללויה שהם אומרים, ואמין, אמן. שמעתם פעם כזה, קתולים אומרים, אמן. גם אמן אנחנו שומעים את זה משם. אתם יודעים, מה זה? לכן, אנחנו עוסקים במה שאנחנו עוסקים. אנחנו מבררים, בשיעור הקודם דיברנו על עולם הזה, עולם הבא, וראינו שזה לא מה שאנשים חושבים שזה זה. זה משהו אחר לגמרי. והיום אנחנו בעזרת השם נדבר על המונחים הללו, גן עדן וגיהנום, ותראו שזה משהו אחר לגמרי מה שאנשים חושבים. קודם כל נתחיל ממה זה, מעצם הרעיון. הרי מונח הזה, מונחים הללו, גן עדן וגיהנום, קיימים בכל התרבויות. זה לא המצאה יהודית, זה לא אנחנו הושפענו על, על עולם כולו. יש את זה גם בסין, שם הגיהנום הוא נקרא דרקון, ויש את זה ביוון, שם ביוון העתיקה, שם גיהנום היה נקרא עיד, ויש את זה ממש בכל עולם, בכל, גם איפה שלא היה השפעה יהודית, יש מונחים הללו. למה זה כזה? כי יש מין קליטה כזאת שעל חיים של בן אדם מגיע לו שכר ועונש. לא יכול להיות שעסק הזה נגמר כמו שהוא נגמר. היה כל החיים שלו, היה שם רשע, מת, עכשיו, והוא נהנה כל החיים, אז לאנשים יש תחושה של חוסר צדק. אז אם הוא בטח עכשיו, אחרי מה, ואתה עכשיו בגיהנום. עכשיו זה משקיט את, את תחושת הצדק שלנו. לכן כל העולם, כל התרבויות, המציאו לעצמם את המונח הזה, גן עדן וגיהנום, והפכו אותו בעצם מילים נרדפות לשכר ועונש. עכשיו, לעניות דעתי, שכר ועונש, כמו שהם חושבים מה ששכר ועונש, ביהדות לא קיימת. מה שהם חושבים שזה גן עדן וגיהנום, כמו שאנחנו ראינו באופן אבסורדי, אצלנו זה לא קיים. למה שכר ועונש שם זה שונה מאוד ממה שאנחנו מתכוונים, ואחד מהשלושת העיקרים של יהדות שיש שכר ועונש, והשגחה וכו', כן? זה כי בתפיסה הגויית, שכר ועונש זה משהו שהוא בנוי על קפריזה, פחות או יותר, של אלוה. אלוהים או אל אחד, לא משנה. הוא מחליט, הוא קובע, ככה יהיה, וזהו. ולמה? ככה. ככה הוא החליט. כמו שאנחנו ראינו בפעם שעברה שדיברנו על על העולמות הללו. זאת אומרת, ככה אל החליט. למשל, אתה עזרת בבית, עזרת לאמא, ועכשיו אתה תקבל תמורת זה, כיוון שאתה עזרת, תקבל תמורת זה גלידה. אמא תיתן לך גלידה. זה שכר ועונש, במובן, זה שכר במובן הפשטני של המילה. אתה עכשיו לא שתפת כלים, אז אתה תקבל, מה? קפה. פאץ'. למה? כי אוי ובוי, לא רצית לשטוף כלים. כן, זאת אומרת, זה לא יפה. אז דבר הזה הוא תפיסה של שכר ועונש הלא יהודית. בעם ישראל, כשאנחנו מדברים שכר ועונש, זה מאוד שונה. כי אתם מבינים, הרעיון הזה שאין שום קשר בין זה שאתה שתפת כלים ובין זה שאתה קיבלת גלידה, בין שני הדברים הללו אין קשר. למה גלידה? ככה. מה הקשר בזה שאדם גנב ועכשיו עושים ממנו מנגל שם בגיהנום? מה הקשר? או זה שהוא עשה כזה דבר טוב, התפוצץ שם באוטובוס, למה שיקבל 72 בתולות? מה הקשר? אתם מבינים? אין זיקה, זה דבר שהוא ככה, ככה אל החליט, אלוהים הכל יודע, אלוהו אכבר, הוא מחליט, ככה זה יהיה. ביהדות, כשאנחנו מדברים על שכר ועונש, אנחנו מתכוונים שאין שכר ועונש במובן הפשטני, האנושי, ההוליוודי של המילה, אלא אנחנו מאמינים שקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שהעולם מגיב עלינו, שמה שאנחנו עושים יש לזה השפעה עולמית, וההשפעה הזאת היא יכולה להיות חוזרת עלינו בצורה של בומרנג והיא כואבת לנו, או בצורה כזאת שהיא משמחת אותנו, שזה בונה אותנו, ואנחנו רואים פועל יוצא שמה שעשינו, שזה נקרא גן עדן. זאת שזה, אתה עכשיו חיללת שבת, עכשיו אתה תקבל שם, יבשלו אותך ביום חול. אתם יודעים, אצלנו שכר ועונש זה תוצאה ישירה למעשיך. למשל, אם ניקח דוגמה של האבא ואימא ומה שאפשר לעשות, אז נגיד, אם אתה לא שתפת כלים, אז העונש שלך על זה שלא שתפת כלים, זה פשוט שלא יהיו כלים. פשוט לא יהיה מה לאכול, ממה לאכול. יש אוכל, הכל בסדר, אבל אין ממה לאכול. זה עונש. אתם יודעים, לא שאתה עכשיו לא תצא לטיול. לא שתפת, לא תצא לטיול. מה הקשר? אין קשר. פה לא שתפת, לא אוכל. אתה נשאר רעב. זהו העונש שאתה עשית אותו במועדיך. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שמעשיך הם חשובים והם משפיעים על העולם. וזהו שכר ועונש היהודי, וזהו גן עדן וגיהנום. ואנחנו תכף נראה את הדברים הללו כתובים אצלנו, רק אני לפני כן, אני מבין שיש בינתיים שאלות, אז בבקשה, אתם רוצים עדיין לשאול שאלה? כן, בבקשה, אז תבירו לו בבקשה שאלה.
אני רוצה לשאול שתי שאלות. אחת, האם
יש
הבדל בין שכר ועונש לאסלאם והנצרות? לכאורה כל הדברים שמגיעים מהנצרות והאסלאם, גיהנום, גן עדן, אז זה גם מגיע. זה מגיע כביכול. זה מאיתנו. נכון?
זהו? זאת השאלה?
דבר שני, אני חושב שכל הדברים בחיים שלנו, זאת אומרת, כשאתה עושה משהו, אז יש לזה השפעה ישירה לנפש שלך, לנשמה, איך שלא נגדיר, איך שלא נקרא לזה. זה פשוט, באותו רגע שאתה עושה משהו רע, זה איכשהו חוזר אליך מבחינת ההרגשה האישית שלך.
זאת שאלה שלך?
כן.
תשמעו, אני רוצה להסביר לכם את העיקרון. אם יש לכם שאלה, תשאלו שאלות. בסדר? כאילו, שיעור אני מעביר. מה שאתם חושבים, אז תעבירו שיעור את זה אחר כך, בסוף. בסדר? כאילו, כל אחת, אם יש שאלה, שאלת הבהרה, אז תשאלו. בסדר? אז התשובה לשאלה זה שנוצרות ואסלאם הם באמת לקחו את הרבה דברים מיהדות באופן מעוות, באופן כמו שהם חושבים מה זה יהדות, ואחר כך הם השפיעו עלינו והסבירו לנו מה זה יהדות. אתם יודעים? זאת הבעיה. טוב, אז בינתיים נראה את הדברים כתובים. תסתכלו בבקשה אצלכם במקור אחד, דבריו של רב מנחם מירי קנאטי, שהוא תלמידו של רמב"ן, והוא נותן פירוש מאוד מאוד עמוק על חומש. אומר פה הרב מריקנתי ככה: אל יעלה בדעתך כי העונשים הכתובים בתורה הם כמו המעניש את האדם על עברו על מצוות המלך. לא כן, רק הן דבר טבעי ממש. זאת אומרת, לא בגלל שאתה לא עשית מה שאני, המלך, אמרתי לך, על זה אתה עכשיו תחטוף. זאת תפיסת העולם העוינת כזאת, כן? שאתה צריך לעשות מה שאמרו לך. האידיאל שלך זה שאתה תבצע מה שאל אמר. אז כיוון שעשית עבירה, עכשיו אתה מקבל עונש. כן? אז אומר על זה רב מנחם מירי קנאטי: אל יעלה בדעתך דבר כזה, זה לא ככה. כי המבטל ממצוות התורה, אותו הטוב שהיה נשפע בסיבת העשייתה, הוא נמנע. לא שהקדוש ברוך הוא מחליט, בגלל שאתה עכשיו לא הנחת תפילין, אז עכשיו אתה לא תרוויח טוב בעבודה שלך. כי כך אני אמרתי, כי אתה עשית משהו נגד רצוני. לא. זאת לא הגישה שלנו. אומר, אלא מה שהיה יכול להיות טוב לך, תמורת או כתוצאה ממה שעשית, את זה אתה לא, זה אתה מנעת מעצמך. אותו הטוב שהיה נשפע בסיבת עשייתה, הוא נמנע. כדמיון, מי שאינו זורע שדהו, שאינו קוצר. זה לא שקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, התבטלת בחורף, עכשיו אתה תהיה רעב, אני אעשה לך, אתה תראה מה זה להיות. לא, זה, הוא ברא את העולם, שהעולם מגיב עלינו, ולכן אתה לא קוצר. וכמי שאינו לובש בגדים, שגופו מתקרר. וכמו שטבע האש לחמם וטבע המים להרטיב והלחם להסביע, כך טבע כל מצווה ומצווה לעשות אותם טובות שנאמרו בה, או אותן העונשים שנאמרו בביטולה. ואם זו גישה ביסודה שונה מאוד ממה שאנחנו חושבים מה זה שכר ועונש. זה לא שמישהו מעניש אותך, אלא אתה בונה לעצמך את המציאות שאתה חי בה. במילים אחרות, מי שמכניס אותך לגן עדן, זה אתה. לא שכיוון שאתה היית ילד טוב ירושלים, עכשיו תקבל גלידה, תקבל שם זיו השכינה ועטרותיהם יהיו בראשיהם. לא. אתה עושה את העבודה הזאת. ככה גם רב אליהו מאיר בלוך בספר שיעורי דת, מקור אחד א' אצלכם, נמצא שעובר על מצוות השם, על מצוות השם, אינו נענש על עוברו על פי, את פי השם. לא בגלל שאתה התחצפת ואתה עכשיו הדלקת אש בשבת, אז עכשיו על זה אתה מקבל עונש. לא, לא כך הוא אומר, אלא מפני שבמציאות האווירה מזקת לו. כמו שהעבר, מי שעובר על מצוות הרופא, אינו נענש על בלתי שמוע למצוותיו. אלא שהרופא גילה לו מה טוב ומה לא, ומה רע בעדו. ואם לא ישמע בקולו, הרי הוא מזיק לעצמו. אתם יודעים, זו תפיסת עולם שונה באופן מהותי ממה שאנחנו חושבים שזה נקרא שכר ועונש ביהדות. זהו, עכשיו אנחנו צריכים לנסות לראות אז איך זה עובד במציאות הדבר הזה. אבל אני מבין, בינתיים יש עוד שאלה. מישהו רוצה להעביר את המיקרופון לשם? אני חושב שזאת בהחלט השגחה, זה עצמו דבר השגחה. ואם יש, ולעניות דעתי, הרבה דברים הם, כמו שאנחנו מכירים את היהדות מנוצרות ומהוליווד, ככה נראה לי אנחנו גם מכירים את תורות המזרח מאותו מקום. אני לא יודע בדיוק אם אנחנו מומחים להבין מה אומרת תורת המזרח. אני חושב שזה לא נכון לעשות את הדברים הללו. אני בקושי מבין מה שאומר פה הרב מירי קנאטי. מה הם? ממש ראיתי הרבה פעמים שזה בלבול אחד גדול. ובכן, אז אנחנו ננסה להבין, אז איך זה עובד במציאות? איך? התפיסת הגן עדן בגיהנום שלנו זה דבר שהוא פועל. לא, זה צריך להיות רצף. נגיד, אולי דוגמה כזאת, אני פעם הייתה לי תלמידה באיזה מכללה, והיא אמרה שחלום גדול שלה זה כשהיא רוצה להתחתן עם בחור, ואיזה בחור, מה הקריטריונים עם מי היא רוצה להתחתן, איזה בחור זה. אז היא אמרה, הכי חשוב לי זה המראה חיצוני, שהוא יראה מסודר, כזה יפה, מטופח. זה מאוד מאוד חשוב, כי זה, יש לי איזה דחייה מבחינה אסתטית אם הבחורים נראים ככה לא כל כך כאילו מרושלים וככה. ומאוד, בקיצור, מה שאני רוצה זה כאילו שהוא יהיה מין חתיך כזה. אז אמרתי לה, את יודעת, אני חושב ש צריכה להתפלל שהשם לא ישמע את רצונות שלך. כי אם חס וחלילה באמת תקבלי חתיך כזה, בדרך כלל החתיך מתחלק להרבה חתיכות. ואני חושב שזה דבר שהוא דוגמה איך מציאות עובדת. אם האידיאל שלך זה מציאות חיצונית, אז הגיהנום עובד בצורה כזאת שאתה מקבל מה שאתה רוצה. זהו הגיהנום, שאתה פשוט מה שחלמת, מה שבשבילך הוא האידיאל, אתה מקבל אותו בשפע בלי הגבלה עד הסוף. ואז אתה בגיהנום. אולי אני אתן לכם, אני אספר לסיום, בדיחה, שהיא לא מצחיקה, בדיחה הזאת. אני מראש מזהיר אתכם, כי היא בדיחה, אבל היא חכמה ומאוד עמוקה. ואולי תבינו מה אני מתכוון כשאני אומר ש... אולי מה שחזל אומרים, שאדם שהוא עושה דברים לא טובים, או יש לו, אז הוא נמסר לקליפתו. ככה זה נקרא בלשון שלהם. הוא אדם נמסר לקליפה של עצמו. זאת הכוונה של הגיהנום שלו. כמו שהבחורה הזאת, כן, היא הייתה מקבלת את הבחור הזה, והייתה אוכלת את זה עד הסוף. זה הגיהנום שלה. אז אני אתן לספר לכם סיפור על זה, בדיוק, לא סיפור, אלא בדיחה הזאת. שפעם אחת היה מישהו שהוא היה כזה בינוני, אדם בינוני. לא צדיק גדול ולא רשע, ככה בינוני. והנה הוא מת, וכמו שמסופר בהוליווד שהנשמה שלו התעלתה מהגוף, והיא טסה בתוך מנהרה, שבסוף המנהרה יש אור, ואור, בתוך, הוא נכנס לתוך האור, שם יש ערפל כזה, וזה המשפט, שם דנים אותו, שומע קולות. בקיצור, הוא ראה הרבה סרטים. ועכשיו הוא פוחד, כל הזמן פוחד, לאן הכניסו אותו? מה יקרה? והנה ערפל התפזר, והוא מצא את עצמו מול שער. יפה, גדול כזה, עם זהב, שער ענק, והשער נפתח, והוא נכנס לתוך גן יפה, מלהיב, עם דשא, וציפורים, וריחות. הוא אומר, ברוך השם, היה שווה. הכל היה כדאי. והולך בגן הזה, ומסתכל מסביב, רואה שם הכל כל כך יפה. אז הוא אומר, מעניין, אם יש פה עוד מישהו חוץ ממני, אז פתאום מופיע קול כזה, הוא אומר, כן, בטח, יש פה מלאכים, יש פה הכל. כן? כן. ומה יש פה עוד? אז הוא אומר, מה שתרצה. הוא אומר, אפשר לשבת כאן? אמנם רמב״ם אני למדתי כשהייתי בישיבת הסדר כזה, אז למדתי ש... רמב״ם אומר שאין שם ישיבה ואין עמידה ואין אכילה ואין שתייה, אבל אולי בכל אופן, אולי אותה, יש כאן, אפשר לשבת? אומרים לו, ודאי, מה שתרצה. ואז זה בלום, והופיע לפניו קורסה. הוא התיישב, קורסה נוחה כזאת, איזה יופי, כיף. הוא אומר, ויש כאן באמת אוכל? הוא אומר, ודאי. כמה שתרצה. אפשר להזמין? כן. בלום, הופיע לפניו שולחן, מפה, כל מה שהוא רוצה. מה תזמין? הוא אומר, אפשר את זה? כן, אפשר זה? כן, הכל, הכל. הוא התחיל להופיע אצלו שם כל המאכלים, והכל מפואר, הכל... והוא יושב, אוכל, אומר, אפשר להזמין גם מוזיקה שיהיה ככה על הרקע? כן, למה לא? מה אתה רוצה? מוזיקה קלאסית? ג'אז? לא, קלאסית אפשר. מי שינגן לפניך? יש לכם שם איזה מוצרט? כן, כן, בטח, מוצרט. בא מוצרט, טרן, 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 ינגן לו על הרקע, הוא יושב, אוכל, גמר, יפה, תודה רבה. בלום, כל נעלם. אומר, מה עוד יש לכם? יש פעילות ספורט, למשל? כן, בריכת שחייה? איזה צבע מים אתה רוצה? ורוד? כן, בבקשה. הוא שוחה בבריכת שחייה, שואל אם יש פה באמת משהו תרבותי, כי יש קולנוע בסרטים. בקיצור, כל הוא ניסה עלה, איזה כיף, שמח, איזה... אומר, מה עוד יש לכם פה? אומרים, כל מה שתרצה, כל מה שתבקש. הוא אומר, טוב, הבנתי, את זה, זה, הבנתי, כל מה שאני מבקש, ניסיתי, טעמתי, נסעתי, בעטתי, בסדר. מה עוד יש לכם פה? עוד. אז אומרים, זה מה יש פה. כל מה שאתה רוצה, אתה מקבל. אומר, אבל יש לכם משהו להציע לי? משהו שאתם נותנים? לא, מה שאתה רוצה, אתה תקבל. ומתי זה ייפסק? אומרים, אף פעם? מה, ככה זה יהיה? לנצח? מיליון שנה, מיליארדים שנה, בלי הפסקה, תמיד ככה זה יהיה, זה מה שיהיה פה, זה, ככה זה יהיה לנצח? אומרים לו, כן, בטח, ככה זה יהיה לנצח. אמר, אבל זה גיהנום! ואז הקול שאל אותו, ומה חשבת? איפה אתה נמצא? זאת הבדיחה. וזהו הגיהנום. אנחנו נעצור עכשיו, ולקראת שיעור הבא אולי תחשבו ואולי תגידו לי למה אתם חושבים שזה גיהנום. טוב, נעצור.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.